שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. היום נתבונן בעזרת השם באחד הנושאים המרכזיים בחייו של כל אדם, נושא שאדם שלוקח אותו נכון מסוגל באמצעותו להעפיל לגבהים נפלאים בכל תחומי החיים, שמחה, סיפוק, קרבה רוחנית, עלייה רוחנית. במצד שני, אם לוקחים לכיוון הלא נכון, עלול לאדם למצוא את עצמו במקומות מאוד נמוכים, מאוד שפלים, דבר שאפילו מרחיק את עצמו מעצמו, וקל וחומר מבורא עולם, וזה נושא הנאות החיים. הרמח"ל כותב בתחילת מסילת ישרים שהאדם נברא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. שזה בעצם השורש והסיבה שכל אדם שחי בעולם רוצה לא רק לחיות, הרי די בלחם צר ומים לחץ ומזרון בחדר מסוים, וזהו, האדם יכול להתקיים. אבל האדם רוצה ליהנות, מוכן לתרוח רבות בשביל הדבר הזה, להרגיש את חוויית ההנאות בחיים. והשורש המרכזי שממנו נובע הצורך הזה ליהנות, שהאדם נברא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. אלא מה? ביד האדם נמצאת הבחירה להיכן לנתב את הדחף הפנימי הזה, האם באמת ליהנות בצורה נכונה ואז טוב לו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, או לקחת את הצורך הנפשי הזה למחוזות שמורידים אותו למקומות מאוד נמוכים, למקומות של סבל וצער. בספר המצוין מחשבה למעשה מספר המחבר הרב יהודה בוטרמן שהרב הצדיק הרב נוח ויינברג, זכר צדיק לברכה, מי שזוכר אותו, היה אדם מיוחד משכמו ומעלה, ראש ישיבת אש התורה, ככל הנראה הוא היה הראשון, החלוץ הראשון שהתחיל לעסוק בהיקפים מדהימים בעולם הקירוב. ושם מספר הרב בוטרמן שהרב ויינברג היה נוהג לשאול אנשים במקומות שונים בעולם שהיה מגיע אליהם, בעיקר אנשים שלא בדיוק קרובים לתורה ולמצוות, אבל גם אנשים דתיים. הוא היה פונה עם מאור הפנים המיוחד שלו, והיה שואל, האם אתה נהנה? טוב לך בחיים? אתה מאושר? אנשים היו מסתכלים עליו בפליאה ולא מבינים. הוא שואל אותי אם אני נהנה בחיים, הרי לכאורה העולם הרוחני נראה כמנותק מהנאות העולם הזה. והרב שואל אותו, האם הוא נהנה? האם טוב לו בחיים? והרב היה תמיד מסביר בצורה מאוד יסודית מהי בעצם הנאה ואיך ניתן להגיע למילוי בעולם הזה, שהאדם מרגיש באמת טוב עם עצמו, מבלי שתהיה לו תחושה שעל ידי תורה ומצוות הוא כביכול מפסיד משהו בעולם. הרי כל השיטה של היצר הרע להביא את האדם להרגשה שאם אתה הולך עם בורא עולם, אז אמנם אתה תרוויח את העולם הבא, אתה מרוויח את האמת, אבל יש כאן הקרבה שאתה מקריב מעצמך, הדברים שהיית רוצה ליהנות מהם ואתה מוותר עליהם. הרב ויינברג היה מוכיח באופן נפלא ומדויק שהמציאות האמיתית היא הפוכה לחלוטין. ונתבונן באמת בנקודות שהעלה הרב, בתוספת כמה דברים שיכולים בעזרת השם לחזק את הדברים, וכך לתת לכולנו, בפרט לצעירים שבנו, את הכוחות ואת היכולת לעמוד בניסיונות, ואדרבה, לראות דווקא את הטוב ואת השפע ואת הגדולה שהתורה הקדושה מעניקה לכל אדם שהולך בדרכה. נתאר לעצמנו אדם שקיבל במתנה אירוח חינם במלון היוקרתי ביותר בעולם עם הכשר מצוין למשך 4 ימים. הוא נכנס לחדר האוכל המפואר ונדהם, רואה את כל מעדני העולם מונחים לפניו, וממלא את הצלחת, אוכל עד כדי סביעה, אבל האוכל טעים. הוא שבע, אבל איך אפשר לוותר? בחינם. והמצב הזה גורם לו למלא צלחת נוספת, והוא אוכל גם אותה, ואחר כך צלחת שלישית. והוא עולה לחדרו בתחושת כבדות מציקה, והוא לא יכול לתפקד. אז הוא נח בחדר עד הערב. שם יש מופעים מיוחדים, ויש שירים, ויש שיעורים מעניינים, אבל קרסו כבדה, והוא צריך לנוח. בערב הוא נכנס שוב לחדר האוכל, ושוב אינו שולט בעצמו, אוכל עד כדי כבדות, וכך בכל הימים שהוא נמצא שם. כשהוא חוזר לבית לאחר אותם ארבעה ימים, האם הוא יוכל לומר שהוא נהנה באותם ימים? כל בר דעת מבין שהאדם הזה מסכן, הוא הפסיד. אז נכון, בזמן הארוחה הוא אכל אוכל טעים, אבל אם הוא היה עוצר בזמן, כשהיה חוזר אחר כך לחדרו, ממשיך סדר יום רווי בעונג ושמחה, ואז היה חוזר לבית עם תחושה של ארבעה ימים מאושרים ושמחים. אבל מה הוא עשה? כשהוא היה בחדר האוכל, הוא רצה להנות מהאוכל יותר ממה שהגוף באמת צריך, העמיס על עצמו יותר מדי עד כדי הכבדה, ואז בסיכומם של אותם ימים, כשהוא יספר מה היה שם בבית המלון, הוא יספר שהוא היה כל הזמן בחדר עם כאבי בטן, והיה לא רע, אמנם האוכל היה טעים, אבל הוא סבל. זה בעצם מה שאמר שלמה המלך בספר משלי. נפש שבעה תבוס נופת, ונפש רעבה כל מר מתוק. אדם שהוא חכם, הוא לא נותן לנפש להגיע למצב של נפש שבעה עד שהיא תבוס נופת, מואסת בכל. רק אדם שהוא בעל שליטה עצמית, שיודע באיזו נקודה לעצור את ההנאה הגופנית, הוא נהנה, אבל עוצר כאן, עובר לעיסוק הבא, מפיק ממנו תועלת, עוצר בזמן, האדם הזה חייב מלאי הנאה נכונה, רק בזכות המדיניות של האיזון שהוא אימץ לעצמו. זה בעצם מה שכתוב בגמרא, מסכת סוכה, דף נון ב', מרעיבו שבע, משביעו רעב, זה נכון בכל תחומי החיים, שכשהאדם רודף אחר התאווה ומנסה לקחת לעצמו יותר ויותר, הוא מגיע למצב של רעבון, של סבל, של קושי. כלומר, דווקא בגלל ריבוי האכילה, דווקא בגלל הרצון לתת לגוף יותר מדי ממה שבאמת הגוף צריך, האדם מאבד את הנאות החיים. מתוך כך עולה דבר נפלא. כשאדם מתבונן בצורה נכונה על המצוות שבתורה, אמנם המצוות מכניסות את האדם למסגרת, אבל הוא מגלה שבניגוד לתחושה הרווחת שהמצוות מצמצמות את רמת ההנאה של האדם בעולם הזה, לאמיתו של דבר בדיוק הפוך. המצוות מאפשרות לאדם למקסם את רמת ההנאה בעולם הזה, להגיע למקסימום, ולהביא את האדם לשלמות גבוהה ביותר של הנאות, לא רק בעולם הבא, גם בעולם הזה. דווקא בגלל ההגבלות שהמצוות מטילות עליו. המצוות מניחות לאדם את המסגרת הנכונה על פי הוראות מי שברא אותו, שהוא יודע בדיוק כמה האדם זקוק לכל עניין, והוא אומר לו, התרתי לך את הכל במסגרת הגבולות שאתה צריך. יותר מזה, אתה כבר תעמיס על עצמך. את העולם הזה אתה תפסיד. וזה בעצם סוד ההצלחה של היצר הרע מול אותם אנשים שנופלים ברשתו. היצר הרע רוצה להרחיק את האדם ולאבד אותו משני העולמות, מהעולם הזה ומהעולם הבא. מה הכלי המרכזי שהוא משתמש בו כדי להזיק לבני אדם? הוא מעביר מסר שכביכול, אם אתה הולך עם התורה והמצוות, אז טוב, עולם הבא, בסדר, אבל מה עם העולם הזה? כאילו שהוא מבטיח עולם הזה תמורת הריחוק מהתורה והמצוות, וזה השקר והרמאות הכי גדולה, שהעולם הזה נקרא עולם מלשון העלם, מעלים מהאדם איך לחיות נכון, איך להנות נכון. אמנם בשעת מעשה, כשאדם עומד בפני ניסיון של יצר הרע, הוא יכול להרגיש איזו התנגדות גופנית פנימית לאותה הגבלה שבתורה, בדיוק כמו אותו אורח במלון שדיברנו קודם, שהוא מתאבל לצלחת נוספת שהיא קדושה במטעמים, אבל מי שחכם מבין, בתמונה הכוללת זה לא משתלם. אז נכון שעכשיו אני אוכל עוד צלחת ועוד שתי צלחות, וזה בחינם ואוכל טעים, ואני לכאורה נהנה, אבל אני אפסיד אחר כך שעות על גבי שעות של כאבים, של סבל, במקום שבאותם שעות אני אוכל לשמוח ולהנות, להרגיש מילוי, להרגיש מאוזן. זו בעצם גדולת האדם שהמבט שלו הוא לא קטנוני ומצומצם של כניעה לחשק רגעי, אלא מבט רחב, בוגר, גדול, שבו בעצם הוא יסכם בסוף חייו את כל המסלול של החיים, שהחיים בעצם היו מלאי ורבויי הנאות אמיתיות בכל מגוון האפשרויות של ההנאה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם בעולם, כי כולם היו במסגרת הנכונה. במילים אחרות, היצר הרע אומר לאדם, תפרוץ את הגבולות ותהנה יותר, אבל הוא לא מגלה לו שפריצת הגבולות אמנם תיתן לו ליהנות כעת עוד קצת, אבל אחר כך הוא יפסיד לאורך זמן. והתורה אומרת לאדם, התרתי לך כל מה שאתה צריך, בדיוק לפי הצורך האמיתי. השאר זה עודפים, ואתה לא זקוק לעודפים האלה. וכשתוותר על העודפים, אתה תגלה מסלול חיים ארוך לאורך כל החיים, שהם חיים ברבויים, בהנאות, בשמחה תמידית. נמצא שבניגוד לתחושה הרווחת שהרשע נהנה רק בעולם הזה, והצדיק נהנה רק בעולם הבא, מתברר שהאמת היא אחרת לחלוטין. בסיכום הכללי של חיי האדם, הרשע לא נהנה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, והצדיק נהנה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. זה בדיוק מה שאמר שלמה המלך במשלי פרק י' ג', צדיק אוכל לשובע נפשו, ובטן רשעים תחסר. אצל שלמה המלך כל מילה מדויקת. על הצדיק הוא אומר, אוכל לשובע נפשו. הוא מדבר פה על הנפש. אצל הרשע הוא לא אומר שהנפש של הרשעים תחסר, אלא בטן רשעים תחסר. כי אצל הצדיק הוא אוכל לשובע נפשו. הרי הצורך לאכול הוא צורך שבא מהנפש. הגוף הוא רק חומר, חומר לא אמור להרגיש רעב. אבל הנפש, שכמו שאומרים חכמי תורת הסוד, היא החלק הכי נמוך שיש בנשמה, יש נפש, רוח, נשמה, כמו גלדים של בצל, והנפש היא זו שמתווכת נקודת החיבור בין הגוף לבין הנשמה, היא נקראת הנפש הבהמית, היא הכי קשורה וכרוכה בחומר, אז היא מרגישה גם את הצרכים של החומר, התאוות שייכות לנפש, הרוח זה רגשות, והנשמה המחשבות, השכל. הצדיק יודע, יש לי נפש, והנפש הזו יש לה צורך לאכול. והדוגמה ששלמה המלך נקט כאן באוכל, היא דוגמה בעצם לכל תאוות העולם. הצדיק אוכל לשובע נפשו. המטרה שלו להשביע את הנפש. יש לי כאן נפש, שהיא אמנם נקראת הנפש הבהמית, יש לי גוף, צריך לתת לו את הצרכים שלו, אבל אני אתן לו בדיוק מה שהוא צריך, בלי עודפים. זה הצדיק שאוכל לשובע נפשו. אבל אצל הרשע לא כתוב ונפש רשעים תחסר, אלא בטן רשעים תחסר. כי אצלו בעצם, על מה הוא חושב? הוא לא חושב על מילוי הצורך האמיתי הנפשי שלו, אלא הוא חושב על הגוף, על החומר, על התאוות, על היצרים. ואז מה קורה? הוא מעמיס על עצמו יותר מדי, לכאורה הוא נהנה יותר, אבל מה מתברר? שדווקא חסר לו. ובטן רשעים תחסר, חסר לו עונג, חסר לו שמחה, הוא תמיד לא מסופק, לא טוב לו עם עצמו. אדם שחושף לעצמו את הסוד הזה, ולוקח אותו כמפתח לחיים, זה מה שהרב ויינברג היה שואל אנשים, תגיד לי, אתה נהנה? אתה חי בעולם, אבל אתה גם נהנה מהחיים? ואנשים שהם לא דתיים, לא מבינים, רואים רב עם זקן לבן ארוך, והוא שואל אותי אם אני נהנה. אבל לאחר שהרב היה מסביר לו את הדברים, פתאום האדם היה קולט, כמה הוא צודק. כמה דווקא בגלל הרדיפה שלי אחר התאוות, מתברר שאני בכלל לא נהנה. אז לכאורה באותה שנייה אני נהנה יותר מאחרים, אבל בתמונה הכללית של החיים, המצב שלי הוא שונה לחלוטין, מקום שהלוואי שהיה לי את העונג ואת ההנאה ואת שמחת החיים של אותו אדם שהולך בדרך השם, בדרך התורה והמצוות. הוא יודע ששש ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות. ואיך תשבות? לא רק לא לפתוח את החנות, אלא הטלפון סגור, אז יש מרגוע לנפש. הנרות שבת והקידוש והסעודה ודברי תורה ושירים, ומי שגר בסביבה תורנית, אז בכלל גם האווירה ברחובות הסגורים בשבת, וילדים משחקים, חוויה של עונג שבת שאי אפשר לתאר. אז דווקא ההגבלות שיש בשבת, המסגרת של השבת, הם שנותנות לאדם את רמת ההנאה במקום היותר גבוה. ואז מה קורה? בשבת האדם נהנה מההפסקה של העומס והלחץ של כל השבוע, מגיע מוצאי שבת, עושה הבדלה, יוצא לשגרת השבוע, שוב עם שמחת חיים, עם מרץ חדש, כל פעולה שהוא עושה, מדליק את האור ומדבר בטלפון ונוסע. עולם חווייתי שונה לחלוטין מאשר אדם ששבעה ימים בשבוע הוא נוסע ואצלו הכל אותו דבר. אז נכון, אולי יש לו קצת איזה מהמסורת, קידוש, אבל הוא לא יכול לחוות את העונג שבת. ואגב, זו התשובה לשאלה שרבים תמהים, איך אותם שאינם שומרי תורה ומצוות לא מרגישים את הצורך הזה, שאותם שאינם שומרים מרגישים צורך כזה לחוויות מרגשות, לצאת לטיולים בעולם, עובדים המון זמן כדי לחסוך כסף בשביל לצאת לאיזה טיול ולחוות איזה ריגוש. אדם ששומר תורה ומצוות הוא לא צריך את כל אלה. הוא מרגיש לבד את הריגושים ואת החוויות ואת שמחת החיים בתוך חיי השגרה. כי התורה עצמה שמה לו את הגבולות, איפה להנות, איכן לעצור. הנפש מקבלת בבחינת צדיק אוכל לסובה נפשו, ואז טוב לו גם בזמנים האחרים, על ידי האיזון הזה שמעניק לאדם את האושר לא רק בעולם הבא, אלא גם בעולם הזה. עד כאן עסקנו בסוד ההנאה האמיתית שהאדם יכול להפיק בחיי העולם הזה, כאשר הוא יודע את הסוד הגדול, שהמסגרת, הגבולות, שהתורה נתנה לאדם, דווקא הן שמאפשרות לו ליהנות יותר בעולם, כי כמו שאמר שלמה, דבש מצאת אכול דייקה, פן תסבענו והכה אותו, צדיק אוכל לסוב הנפשו, וכהן עוד פסוקים רבים, בדברים שכל בר דעת שבוחן ובודק, רואה שהרדיפה אחר הנאות העולם הזה, מעבר למסגרת שהתורה שמה לאדם, גורמת לו לאותם תחושות, כמו אותו אדם שהזכרנו במשל, שקיבל מלון בחינם, אבל במקום ליהנות מהסדר יום הנפלא שיש במלון, ישב בחדר האוכל בכל ארוחה, עד שמילא קריסו, עד שהוא לא יכול לזוז, כל היום סבל מכאבי בטן, אז בזמן שהוא אכל, היה לו את החמש דקות של ההנאה היתרה, אבל אחר כך הפסיד כל כך הרבה, וזה מה שעושה היצר הרע לאדם. אבל כעת נתבונן בהיבט נוסף. ונגדיר את העניין נעלה קומה. ההנאות בעולם הזה נחלקות להנאות גופניות ולהנאות רוחניות. אנחנו עסקנו קודם יותר בהנאות הגוף, אבל אותו יסוד נכון גם בהנאה רוחנית, כמו כבוד שהאדם מקבל בחברה, נמצא באנשים בסביבה שמאוד מכבדים ומוכרים אותו, זה עונג ששייך יותר לחלק הרוחני שבאדם, רגשות של אהבה שהוא חש, חדוות היצירה שהאדם מרגיש, ומעל הכל, קרבת אלוקים. בהנאות שנוגעות לגוף, הדברים שדיברנו קודם, מאוד הגיוניים, כל אדם בר דעת שמתבונן בהם, אומר, תשמע, זה נכון, זה אמיתי, כשאני מגיע למצב של מיאוס, מרוב ריבוי של הנאות העולם הזה, אז זה כמו הסוג של אדם שאוכל עד כדי כאב בטן של שעות על גבי שעות, היה עדיף לעצור לפני של, כשהצדיק אוכל לסוב הנפשו, וכל היום להרגיש משוחרר ורענן, ואז אני יכול לעסוק בדברים אחרים שיעשו טוב. היסוד הזה הוא נכון גם במה שנוגע להנאות רוחניות. יש אדם שהוא רודף כבוד, כי הוא רוצה להרגיש טוב ברוחניות שלו, אבל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אותו צדיק שאוכל לסוב הנפשו, הרי שם זה כתוב בספר משלי, ספר של משלים, למשל יש גם נמשל. אז המשל הוא אמיתי, מדבר מצד הגוף, אבל גם ברוחניות. הצדיק מקבל כבוד בלי לרדוף אחריו, דווקא משום שהוא לא רודף אחריו. אלא אדרבה, הוא מכבד את הבריות. לכן הוא גם נקרא צדיק, כשהוא הולך בדרך מתוקנת, גם בבן אדם לחברו, גם בבן אדם למקום. כשהאדם מכבד את הבריות, הרי הם מתוך כך אוהבים ומכבדים אותו. ואז הוא מקבל כבוד אמיתי. לא כבוד שהוא רדף אחריו, אלא כבוד שאנשים מרגישים צורך לתת לו. כך, אם הוא מחפש רגש של אהבה, יש לו רגשות אהבה נכונים ומאוזנים, כמו מצוות התורה, שמצווה את האדם לרצות שלשני יהיה טוב, ואהבת לרעך, תרצה שיהיה טוב לרעך כמוך. זו הגדרה אמיתית של אהבה. ולא רגש של בערה, של תאווה, שכל העניין רק שהוא רוצה לספק את היצר של עצמו, את התאוות של עצמו. כשהאהבה היא טהורה, אהבה שבאה בהגדרה האמיתית של ואהבת לרעך כמוך, אדם כזה יש לו באמת עונג ושמחה וסיפוק מתוך מילוי אמיתי שנוגע כבר לחלק הנשמתי שבאדם, לא רק לחלק הגופני. גם חדוות היצירה, כשהיא באה מתוך סיפוק ואושר, על שהוא זוכה לחיות נכון ולפעול נכון על פי רצון השם. הרי זהו הצדיק שאוכל ומזין את המערכות הרוחניות שבו, בבחינת צדיק אוכל לסובה נפשו. אבל, לעומת זאת, בטן רשעים תחסר, אדם שרודף אחר הכבוד ורוצה להסביע את התאווה שלו במסווה של נתינה, היצירה סובבת סביב שאיפה למילוי חומרי ותאווני. הרי זה בדיוק כל זה נכלל בנמשל של בטן רשעים תחסר, כי בסופו של דבר מגיע לסבל ומרורים. ומכאן נעלה קומה נוספת לקראת סיום. כשאדם חי בצורה נכונה, החיים מאוזנים, גם בתאוות, בצורכי הגוף, הוא תמיד הולך על פי הוראות מי שברא אותו. הגמרא אומרת, כל מה שהקדוש ברוך הוא אסר נתן גם בהתר. אבל שם את הגבולות, איכן כן, איכן לא, מה כן, מה לא, מתי, כל דבר ודבר כשהוא ביתו ובזמנו. והאדם שומר על עצמו, הוא יודע, נכון שיש לי כעת חשק יותר, אבל אם התורה שמה לי את הגבול, זה נועד לטובתי. אז הוא שומר על קדושת העיניים, שומר על קדושת הפה, בדיבור, קדושת האוזניים, לא לשמוע דברים שלא צריך לשמוע אותם. וכך גם בחלק הרוחני שלו. הוא הולך תמיד על פי הדרכת השם, על פי הדרכת התורה. יש לו רב שלעשה לך רב, מתייעץ, שומע, נזהר מדיבורים של לשון הרע, רכילות, סוגי ניבול שונים של דיבורים, מקפיד על עצמו. כשהאדם בונה לעצמו סולם אמיתי וטהור של הנאות העולם הזה, גם מהצד הגשמי, גם מהצד הרוחני, הרי יש לו מעכשיו סולם להגיע לקרבת השם אמיתית. ומתוך כך גם לאהבת השם אמיתית. האדם מטבעו אוהב מאוד את מי שדומה לו, את מי שיש בו תכונות שהוא מעריץ, כלומר אם הוא עצמו מזדהה עם ערכים מסוימים, עם תכונות מסוימות, עם שלמות מסוימת, יכול להיות חיצונית, יכול להיות פנימית, אבל כשהאדם מזדהה עם ערכים מסוימים, עם שלמות מסוימת, והוא רואה בזולתו, אז הוא מעריץ ואוהב. התורה מצווה אותנו בכל המצוות להיות דומה לקדוש ברוך הוא. מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון. קח את ההוראות שהוא נותן לך, שים את הגבולות על פי הדבר הנכון, גם בעניינים הגשמיים, גם בעניינים הרוחניים. אדם שחי כך נעשה דומה לקדוש ברוך הוא, ומתוך כך הוא גם אוהב את הקדוש ברוך הוא. מגיע למצב של קרבת השם, של דבקות בשם. וזה בעצם מה ששלמה המלך אמר, סיכם את הדברים במילים, בכל דרכיך דעהו, והוא יישר אורחותיך. מה ההבדל בין דרך לבין אורח? דרך, זו הדרך הארוכה והרחבה שהמונים הולכים בתוכה. והאורח הוא מקום שאדם נמצא בו באופן זמני, כמו אורח. דרך, לשון דריכה, דורכים שם, לאורך זמן. אומר שלמה, בכל דרכיך דעהו. אתה תחליט שבדרכים הרחבות והארוכות, בכל מקום שאתה דורך, תמיד תהיה מחובר לבורא עולם, מה רצון השם ממני? מה נכון לעשות עכשיו? כיצד ראוי לי להתנהג? וכשאדם מתנהג בצורה כזו, בכל דרכיך דעהו, מתברר והוא יישר אורחותיך. גם את הדרכים הקטנות האלה, את השבילים הקטנים, מקומות שאדם לא שם לב אליהם, ודווקא שם יכול להיות שיש מוקש. הקדוש ברוך הוא מיישר לו את הכל. הכל מסתדר, הכל נעשה חלק, כי זה אדם שמתנהל על פי רצון השם. והיא רצון שנזכה כולנו יחד להגיע לשלמות הרוחנית הזו, לא לתת בשום אופן ליצר הרע שכל כך שולט היום, וזו עיקר ההטעיה שהוא מטעה אנשים, לחשוב שאם רוצים ליהנות צריך לפרוץ את הגבולות, וההפך הגמור הוא הנכון. כשאדם פורץ את הגבולות של התורה, נעשה כאותו אדם שנהנה עוד קצת מעוד כמה צלחות של אוכל, אבל אחר כך סובל כל היום מכאבי בטן, ממרורים, אבל כששם לעצמו את הגבולות, גם כשמתחשק לו יותר, כי הוא יודע מי שברא אותי אוהב אותי, ולא לחינם שם לי את הגבול, זה נועד לטובתי. האדם הזה מטיב לעצמו גם בעולם הזה, וגם בעולם הבא.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.